סיימנו השבת את ספר שמות, הספר השני, חומש השני. מסתיים כאן איזה מעגל שלם של התבוננות מתחילת בריאת העולם ועד הקמת המשכן. ספר בראשית, עניינו של ספר בראשית, ריבונו של עולם מופיע כבורא עולם. אברהם אבינו לומד להכיר את ריבונו של עולם ומתבונן בעולם. ככה החז"ל מספרים לנו. הוא התבונן וראה עולם כזה, מוכרח להיות שיש בורא עולם. יש מישהו שעשה את הבריאה הזאת, יש אדון לבירה הזאת. ומתוך כך מגיע אברהם אבינו להכרת השם. ואז גם מתגלה אליו ריבונו של עולם. והירא אליו השם. וכך האבות. הם חיים בתוך הטבע, הם רואים את ריבונו של עולם. וממילא עבודתם, עבודת השם שלהם, היא עבודה טבעית. הם חיים בתחושה מציאותית כזאת, שרואים ריבונו של עולם, מה שנעשה כאן בעולם זה הכל, זה ריבונו של עולם. וחיים, חיים של דבקות בקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שנעשים מרכבה לשכינה, שהם בטלים כלפי דבר השם, כלפי ריבונו של עולם. וכל עניינם וכל מהותם, זה לגלות את שם השם בעולם, לקרוא בשם השם. בספר שמות, המשפחה נהפכה להם, כבר לא כולם במדרגה של האבות, והירא אל אברהם, יצחק ויעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. הקדוש ברוך הוא לא נודע במפורש לעבוד בדרך של ניסים גלויים. זה לא היה צורך בזה. היה מספיק די עליך קימה ברמיזה. הם רואים את ריבונו של עולם בתוך המציאות. לא צריכים לראות ניסים על טבעיים. אבל אומה שלמה, הופעה עליונה, הופעה של אומה, כאן צריך כבר גילוי יותר מפורש. וריבונו של עולם מתגלה בעולם מעל הטבע, בניסים ונפלאות. כולם רואים שאצבע אלוקים היא, שיד השם, רואים את היגדה הגדולה אשר עשה השם במצרים. הקדוש ברוך הוא מופיע בעשרת המכות, הקדוש ברוך הוא מופיע בקריאת ים סוף, כל העולם כולו, כל ישראל רואים את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. היו רואים את השם. ויאמינו בהשם משה עבדו. ואחר כך, מדרגה יותר גבוהה, הקדוש ברוך הוא מתגלה במעמד הר סיני. אם אמרו חכמים שמה שראתה שפחה לים לא ראה יחזקאל בן בוזי, על אחת כמה וכמה מה שראתה שפחה בהר סיני לא ראה יחזקאל בן בוזי. ואם השפחה ראתה מראות עליונים כל כך גבוהים יותר ממעשה מרכבה שראה יחזקאל, על חד כמה וכמה מי שיותר משפחה, שבני ישראל, תלמידי החכמים שבהם, הם פגשו וראו את ריבונו של עולם מתגלה בגילוי עצום ואדיר עד שפרחה נשמתם. כבר היה במדרגה גבולית כזאת, שכמעט אי אפשר להישאר בתוך המציאות הגשמית ולראות את אור השם הגדול הזה. כל ההופעות הללו היו הופעות חד פעמיות. הקדוש ברוך הוא מתגלה בניסים, נס זה דבר לא טבעי, זה דבר חריג. כל גילוי כזה הוא גילוי יוצא מהסדר. מעל הסדר. והנה השלב הבא, אנחנו מגיעים לשיא, ההופעה האלוקית, שהקדוש ברוך הוא אומר לישראל, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. השראת שכינה קבועה. לא חד פעמית, לא מקרית. השראת שכינה ממש, שרואים, רואים את השם. כבוד השם מלא את הבית. כבוד השם מלא את המשכן. לא יכול משה להיכנס מפני כבוד השם, מפני הענן שמלא את הבית. זאת אומרת, זאת מציאות שבחושים הטבעיים גם כן רואים את זה. או בחושים, או שהתעלו למדרגה של חושים מיליונים, אבל כל פנים נפגשים באופן ממשי עם גילוי שכינה קבועה. במדרשים ובזוהר נאמר שכמו שנברא העולם באותו המקור של בריאת העולם, אותו הסדר של בריאת העולם, אותו עניינו של בריאת העולם, כך אותו דבר המשכן. ואני רוצה להביא לפניכם את דברי הזוהר פה בפרשה שלנו. הזוהר מדבר על הפסוק, מרב טובך אשר צפנת לרעך. כתוב, אומר הזוהר. כמובן זה אומר את התרגום, וגם לא ממש בלשונו המלאה, אלא בצורה מתומצתת. וירא אלוקים את האור כי טוב, הקדוש ברוך הוא הסתכל באור, וראה את אלה החייבים העתידים לחטוא בעולם, וגנז את האור לצדיקים לעתיד לבוא. האור שהיה בששת ימי בראשית, ראה הקדוש ברוך הוא שהוא לא ראוי לעולם, מפני שיש בו חוטים, וגנז את האור לצדיקים לעולם הבא. זה שכתוב, מרב טובך אשר צפנת לרעך. הקדוש ברוך הוא צפן את הטוב, את האור, את האור, האור הטוב. לרעך. המשך הפסוק, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. ממשיך הזוהר ואומר, אותו האור הגנוז, אף שהוא גנוז, בו הקדוש ברוך הוא עשה את אומנות העולם. כלומר, אף הוא גנוז, אבל ממנו נמשך בכל זאת הסדר של בריאתו של עולם. כמו שכתוב, אלה תולדות השמיים וארץ בהיברם, באברהם, באור החסד, אור של אברהם, אל תקריא בעברם אלא באברהם, כלומר בזכות אברהם, אז כאן הזוהר אומר על ידי מידת החסד, שאברהם נושא את המידה הזאת, נברא העולם, פעלת לחוסים בך אל היושבים תחת צילו של הקדוש ברוך הוא, והוא האור הגנוז ממנו קיום העולם, וכן אומר הזוהר באומנות זו נבנה המשכן. כתוב אלה תולדות השמיים והארץ, וכתוב אלה פקודי המשכן. כלומר, אלה, כאן אלה ואלה, מקישים אלה לאלה. כלומר, באותו האור שנברא, שנבראו שמיים וארץ, נברא המשכן. שמיים וארץ נבראו בחוכמה, בתבונה ובדעת, וגם המשכן נבנה בחוכמה, בתבונה ובדעת. מוסיף הזוהר ואומר, כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא אותו כאין עולם של מעלה, באותו צורה של העולם העליון. כלומר, למעלה למעלה יש שם הרעיון והמקור של, של העולם הזה. הסתכל בתורה וברא את העולם. בשמו הקדוש, כלל התורה קיים את עולמו. וכן אותו דבר נבנה המשכן. שיש בו מה שיש במשכן של מעלה. והרמז, אלו פקודי המשכן, זה סוד החוכמה. משכן העדות, זה סוד התבונה. אשר פוקד על פי משה, זה סוד הדעת. נמצא זה כנגד זה, עולם עליון, וכך עולם הזה. וכל זה נמצא בעבודת המשכן. כלומר, המשכן הוא התמצית של העולם כולו. מה שיש במשכן, יש בעוד צורה מורחבת בעולם, והמקור של זה למעלה למעלה. מה שיש בעולם העליון, משם נמשך מה שיש כאן. בורא, הקדוש ברוך הוא יראה למשה איך לעשות, כמו שכתוב, הוא ראה ועשה בתבניתם אשר אתה מורה בהר. כלומר, הוא, משה רבינו, הקדוש ברוך הוא הראה לו את המשכן של מעלה, וכך הוא אומר לו, כך צריך לבנות את המשכן. הקדוש ברוך הוא הראה למשה צורת כל דבר ודבר, כצורתו למעלה. כשעשו את העבודה, אומרים לך, בלשון של התורה, הוקם המשכן, בלשון כזה, כאילו המשכן הוקם מאליו. אז אומרים חז"ל, וגם הזוהר מביא, כשעשו את העבודה, היא נעשית מאליה מעצמה, כמו שכתוב לגבי בית המקדש, והבית בהיבנותו, כלומר מעצמו. ממשיך הזוהר, אני מדלג ממקום למקום לחבר את העניין, לקבל תמונה שלמה. הפסוק אומר, יפה נוף מסוס כל הארץ, הר ציון ירקתי צפון, קריית מלך רב. אומר הזוהר, בואו ראה, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, זרק אבן יקרה מתחת כיסא כבודו, ושקע עד התהום, ראש אחד של האבן ננעץ בתהום, וראש העליון של האבן היא הנקודה האמצעית של העולם. ומשם מתפשט העולם. משם מתפשט העולם לכל הצדדים. והתקיים בנקודה ההיא. והאבן הזאת נקראת שתייה, שממנה נשתל העולם. שתייה, שתייה. הקדוש ברוך הוא עשה אותה ליסוד העולם. הקדוש, יש כאן תיאור, איך השתלשל, איך נברא העולם. זה התחיל מאבן השתייה. חז"ל, גם אנחנו מכירים את זה, אבן השתייה שממנה הושתת העולם. מפרש הזוהר יותר בהרחבה, בשלושה גוונים התפשטה הארץ סביב אותה נקודה. התפשטות ראשונה סביב אותה נקודה, כל הצחות והזקות שם נמצא. כלומר, ההתפשטות הראשונה הייתה מאוד זקה, מאוד צחה, מאוד גבוהה, מאוד טהורה. והם עומדים למעלה, מעל כל הארץ שמסביבה. ההתפשטות השנייה, סביב ההתפשטות הראשונה, אינה אותה הצחות. זו לא כבר לא אותה מדרגה של אותה הצחות שהייתה בהתפשטות הראשונה והזקות כראשונה, אבל היא דקה וצחה. מבחינת הצחות שבאפר, יותר מכל אפר אחר. התפשטות שלישית, חשוכה ועבה, אפר מגושם יותר, ומסביב מים ים האוקיינוס, ונמצא שהנקודה ההיא עומדת באמצע. מסביר עכשיו הזוהר את מה שהוא אמר, מרחיב את, הוא מסביר. התפשטות ראשונה בית המקדש וכל החלין והזרות וירושלים וכל העיר שבתוך החומה. מדרגות מדרגות של התפשטות מהנקודה המרכזית מקודש הקודשים, מאבן השתייה שממנה הושתת העולם. אז יש מדרגה אחת, זה ירושלים. התפשטות שנייה, כל ארץ ישראל שמקודשת בקדושה. התפשטות שלישית, כל שער הארץ, מקום, מושב שער העמים. אומר, הזוהר עשות זה, זה כמו בגווני עין, שיש עיגולים בתוך העין, סובבים לנקודה האמצעית של העין, שהיסוד של הכל, כן בית המקדש, קודש הקודשים, הארון והכפורת, עיני הכל, ועל זה נאמר בפסוק, יפה נוף מסוס כל הארץ. בואו ראה. יופיו של העולם, ומראה העולם לא נראה בעולם, אומר הזוהר, עד שהוקם המשכן. ונכנס אהרון לתוך הקודש. ומאותה שעה נראה המראה של הכל ונתקן העולם. והלכו עם המשכן ואהרון עד שבאו לנקודה ההיא שיפה נוף מסוס כל הארץ. כיוון שבאו לאותה נקודה, פתח אהרון ואמר, זאת מנוחתי עד יד, פה יושב כי הביתיה. אהרון, זה מקומי, זה מנוחתי, אהרון הגיע למקומו. רבי יוסי אומר, הפסוק הזה כנסת ישראל אמרה. אמרה באותה שעה. כלומר, כנסת ישראל מצאה כאילו את מקומה במרכזה במקום קודש הקודשים. רבי חזקי אמר, הקדוש ברוך הוא אמר זאת על כנסת ישראל. כאשר עושים רצונו, אז הקדוש ברוך הוא יושב על כיסו, כיסא כבודו, וחס על עולמו, וברכה ושלום וחביבות הכל נמצא, וזאז אומר, זאת מנוחתי עד יד. התורה אומרת, זאת מנוחתי עד יד. ישראל אומרים, זאת מנוחתי עד יד. ריבונו של עולם אומר, זאת מנוחתי עד יד. קודש הבריחו וישראל ואורה התאחדו. ואומר שהוקם המשכן, העולם קיבל את המשמעות שלו. כל עניינו של עולם שתשרה בו שכינה. ושיא הופעת השכינה, זה מקום שהקדוש ברוך הוא קובע במשכן. אבל זה עוד לא היה המצב היותר שלם. עד שהגיעו ישראל לבית המקדש, להר הבית, למקום אבן השתייה, וזה המקום של השראת השכינה הקבועה, זאת מנוחתי עד יד, מנוחה קבועה. אנחנו עוברים לנקודה אחרת שמתייחס עליה הזוהר בפרשה שלנו. כאשר נעשתה כל עבודת המשכן, היה צריך משה למנות הכל שלא יאמרו שנשאר מהכסף וזהב לעצמו. גם חכמינו זכרונם לברכה במדרשים מדברים על זה, שכתוב ויתם נקיים מהשם ומישראל. לא מספיק להיות נקיים מהשם, אף על פי שמשה ידע שהוא כל המלאכה נעשתה בנאמנות, וכמובן שהוא לא לקח שום דבר מתוך התרומות של המשכן לעצמו חזיה וחס, אבל אף על פי כן, כדי שגם תהיו נקיים מהשם ומישראל, צריך למנות צוות של הביקורת, כן, להראות שבאמת הכל נעשה באופן הנכון. ויכול להיות אפילו שבישראל בטחו במשה, לא היה להם ספק, הוא נאמן, עבד נאמן קראת לו, אף על פי כן, יותר נכון, להראות שזה בסדר. לא רק לסמוך על האמון, אלא להראות שזה בסדר. באותה שעה, עשית רעך חיפש איך לקטרק ולא מצא, ונתבררה נאמנותם לכולם. עכשיו ניכן שאין את השאלה, כשמונים דברים, יש לנו כלל שאין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין. כיוון שהיה צריך למנות ואין הברכה שורה בדבר המנוי, בשל כך ברך אותה משה, היא רצון שתשרה ברכה במעשה ידיכם. הברכה לא שרתה עד שקשר אותו משה במשכן העליון, וזה רמוז אלה פקודי המשכן, משכן העדות, פעמיים, שמשכן אחד של מטה ואחד של מעלה, כאשר פוקד על פי משה. הזוהר מביא, כך מצינו גם כאשר אליהו נצטווה ללכת לצרפתה, אשר לצידון, ואישה שם אלמנה תחלקל אותו. והוא בא, ונתברר שאין לה אלא כף קמח, וזאת כמות מדודה, ואין הברכה שורה על הדבר המדוד, ולא הדבר המנוי. אבל אליהו ברך את כד הקמח, שלא תכלה, וכמובן ברכתו פעלה. וכן המשכן, הועיל ונפקד על פי משה, ומשה ברך כל שכן שתשרה השכינה. מביא הזוהר שיש עוד סיבה למניין של החשבון הזה. החשבון, אומר הזוהר, מקיים את העבודה. הסיכום, הבירור, שהכל נעשה כפי שצריך, זה אני מוסיף במילים שלי, האישור של המלאכה שנעשתה כראוי. לכן כתוב, אלה פקודי המשכן, וחז"ל אומרים בכל מקום שכתוב אלה, זה בא לפסול את האחרים. כל מקום שכתוב ואלה, זה בא להוסיף. כתוב אלה, זה בא לפסול. פה כתוב אלה פקודי המשכן, יש כאן איזו הדגשה, אלה החשבונות, אלה הפקודים, והם כל כך חשובים שכל הפקודים שהיה אחרים בעולם, כל איזה חשבונות, כל איזה מסגרות, כל שהיה בעולם, בטלים, כאילו, פסל את הראשונים, כאילו, אין להם ערך ביחס לפקודי המשכן. זה חשבון שהוא עיקר יותר מכולם, וזה מקיים את המשכן. אבל יש כאן קושייה. אמר רבי אבא, למדנו בכל מקום שהקדושה שורה, אף על גב שעומד בחשבון, לא נמנעת ממנו ברכה. אמר רבי אלעזר, ודאי כן. כלומר, רבי אבא יוצא מתוך הנחה, הנה אנחנו ראינו שיש אלה פקודי המשכן, משכן העדות. זאת אומרת, זה מקום שאנחנו מונים כאן את הדבר שבקדושה. דבר שבקדושה אין חששות. ודבר שבקדושה, הברכה שורה עליו, אף על פי שמונים אותו. אז יש קושייה. אם כן, ישראל, שם קודש, קודש ישראל להשם, ואתם קדושים, מדוע כאשר דוד מנה אותם, היה בהם איתה? אם דבר שבקדושה, שמונים אותו, אין בו חיסרון, אפילו שמונים הברכה שורה שם, מה קרה במניין שדוד מנה? אמר לי, מפני שלא נמנו בשקלים, שהם פדיון שקודש צריך לפדות, כמו שכתוב, ונתנו פדיון נפשם. ישראל הם קודש למעלה מחשבון, הם קודש עליון, ויש קודש אחר למטה תחתיו שהוא עומד בחשבון. יש מדרגות בקודש. יש פקודי המשכן, אותם אפשר למנות, אבל ישראל מדרגה עוד יותר גבוהה. זה קודש שהוא למעלה ממניין. יש מדרגה נמוכה, שאם סופרים, אין הברכה שורה בהם. יש מדרגה של קודש, שאם סופרים, בכל זאת הברכה שורה בהם. יש מדרגה של קודש עליון, זה ישראל, שהם למעלה ממספר, שאותם אסור למנות רק על ידי פדיון. פודים את הקודש, והפדיון של הקודש, זה השקלים, אותם אפשר למנות, אבל לא הקודש העליון. כמו שכתוב, היה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא ימד ולא יספר. הכל הים, יש בו שני דברים. יש שני אופנים. הים כאשר מלא גליו בזעף וברוגז, והגלים עולים לשטוף את העולם, כאשר מגיעים אל החוף, מיד נשברים וחוזרים לאחוריהם. כך ישראל, הם כל הים. וכאשר שאר העמים שהם גלי הים, בעלי הרוגז, רוצים לשטוף את העולם, רואים שישראל מקושרים בקדוש ברוך הוא, ושווים ונשברים. חול הים שהוא בולם את כל ההתקפות של אומות העולם. אופן אחר, חול הים אין לו חשבון, שכתוב לא יימד ולא יספר. כך ישראל אין להם חשבון, אלא בפדיון שהוא עומד בחשבון. ועל כן במעשה המשכן נאמר וכסף פקודי העדה, כל העובר על הפקודים, הכל יתקדש לעבודת המשכן, כיכרים וחשבון אחד, שקלים חשבון אחד, יש עליונים שעולים לחשבון עליון ויש אחרים שעולים לחשבון אחר, זה עליון, זה תחתון. אם כן, עסקנו גם בצד הזה של הפקודים. ישראל למעלה מחשבון, פקודי המשכן חשבון של קדושה, שחל על זה ברכה. במקום אחר הזוהר אומר שהיה צריך לברך את זה שמשה בירך, כמו שראינו. אם כן, מה ראינו מדברי הזוהר? כל מה שיש בעולם מקורו במקור יותר עליון. המשכן, יש משכן של מעלה. העולם, יש עולם עליון. והעולם עליון הוא המקור של העולם הזה. העולם, בית המקדש, או המשכן ובית המקדש, והם קשורים אחד עם השני, מאותו היסודות, מאותם היסודות, בחוכמה ובדעת, בחוכמה ובתבונה ובדעת שנברא העולם, נברא גם המשכן. זה מסביר לנו את החזרה הכפולה והמכופלת בכל מקום. בפרשות הקודמות היה בכל מקום כאשר הראה השם את משה. כמו כאן בפרשה שלנו, כאשר ציווה השם את משה. עשו את אהרון כאשר ציווה השם את משה. עשו את השולחן כאשר ציווה השם את משה. את המנורה כאשר ציווה השם את משה. את המזבח כאשר ציווה. בכל כל דבר ודבר חוזר עוד פעם ועוד פעם כאשר ציווה השם את משה. חזרה המתמדת הזאת בכל דבר ודבר לומר לנו שבעצם בניית המשכן היא לא הייתה בנייה טכנית. היא לא הייתה בנייה של כלים גשמיים. כאן בנו דבר עם תוכן עליון, עם משמעות עמוקה. זה היה צריך להיות מכוון כל הזמן. וכל הזמן מה שעשו זה כמו שציווה השם את משה. שהוא ציווה כמו שהראה לו בהר, כמו שהראה לו הקדוש ברוך הוא את המשכן העליון. והמשכן הזה הוא הופעה של משהו יותר עליון, של משהו גבוה. מזה אני רוצה להמשיך לדברים שראיתי כאן באור המאיר בפרשה שלנו. הוא מביא את הפסוק, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. הוא שואל, האם כשאנחנו נשא את העיניים למרום, אנחנו נראה מי ברא אלה? נראה שמיים, נראה כוכבים, ביום נראה את השמש, לא נראה מי ברא אלה. מה הכוונה שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה? הוא אומר, אנחנו הרי עם ישראל דורשי ייחודיך, כל ענייננו בעולם זה בעצם להראות שהקדוש ברוך הוא יחיד ומיוחד, שהכל ממנו, שאין עוד מלבדו. וככה אדם צריך להסתכל על העולם. בכל דבר שהוא רואה בעולם, הוא צריך לראות את ריבונו של עולם, בורא העולם. כן, שום דבר שנמצא בעולם מעצמו. צריך להסתכל ולהתבונן בפנימיות של המציאות. ולא רק ממעשה הטבע שאנחנו פוגשים ורואים כל דבר ודבר, לראות שבעצם ריבונו של עולם ברא אותם. ולהבין את עניינם. וגם ללמוד, להסתכל על המאורעות ומכל מאורע ומאורע שאתם פוגש לראות מה ריבונו של עולם מראה לנו כאן. אם זה בראייה, אם זה בשמיעה, אם אדם שומע איזה דבר, אפילו מאנשים פשוטים, הוא צריך לשמוע ריבונו של עולם מדבר דרך הדברים, דרך המילים האלה. הרי כוח הדיבור זה כוח שקדוש ברוך הוא נוטע באדם. וצריך להתבונן בכל דבר ודבר שאדם פוגש, הוא לפי דבריו אומר, צריך ללמוד מזה לעבודת השם. כי זה ענייננו בעולם. לעבוד את השם. ולראות איזה מסר אנחנו יכולים לקחת מההופעה הזאת שאנחנו פגשנו, מה הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו. אין מקרה. הכל מושגח. כל מקרה שאדם נמצא בו, הוא מסודר ומכוון על ידי ריבונו של עולם. זה הכוונה שאו מרום עיניכם. כלומר, את כל דבר שאתם רואים, תרימו למרום, תתבוננו בשורש של העניין. וראו מי ברא אלה. תתבוננו, אתם רואים את הבריאה, מי ברא? זאת אומרת, זה הפשט של הפסוק. לא הפשט של הפסוק, אתם תסתכלו, ממילא תראו. תתבוננו מי ברא אלה. אתם רואים בריאה. מי ברא אלה? יש כאן גם רמז פנימי, מי ברא אלה? כלומר, זו מדרגה של מי. היא המדרגה שברא את האלה, את כל המציאות האלה, זה בלשון רבים. כל המציאות המפורדת שיש בעולם, בעצם יש לה שורש אחד, מקור אחד, מקור עליון, מדרגה עליונה שממנה הכל נמשך. בעולם הזה הכל מופיע באלה, בהרבה הרבה הרבה אופנים, בהרבה צורות, לגבול כולם כמעט. אבל הכל בעצם נמשך מהמקור העליון. ראו מי ברא אלה. ואם לא מסתכלים, אז זה בבחינת אוזניים להם, ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. הם שומעים את מה שהאיש מדבר, ולא שומעים מה שריבונו שלה מדבר מתוך הדברים האלה של האיש. הם שומעים את החיצוניות. עיניים להם ולא יראו. הם מסתכלים בעיניים ורואים את המציאות המגושמת, ולא רואים שריבונו שלם הוא המקור של הבריאה. לא רואים את דבר השם המדבר מתוך המציאות. זה מה שבעצם, זה המשך למה שאנחנו רואים. רואים את המשכן, צריכים לראות את המשכן העליון. רואים את הבריאה, צריכים לראות את המקור שלה, שיש עולם עליון, שהוא עולם רוחני, עולם שהוא המקור, הרעיון של העולם, שכל עניינו שלנו לגלות את התוכן הפנימי, לגלות את ריבונו של עולם שבורא את העולם, שברא את העולם. אם אדם חי בהסתכלות כזאת, אז אהבת השם אצלו היא פורצת כל גבולות. הוא רואה את טוב השם כל רגע ורגע. גם מה שאדם נושם, זה לא נהיה מעצמו. כל הנשמה תעלה אליה, חז"ל דורשים כל נשימה ונשימה תעלה אליה. האוויר הזה שאנחנו נושמים זה מתנה אלוקית. כל רגע ורגע שאנחנו נושמים אוויר, מכניסים אוויר לתוכנו, וזה מחיה אותנו, אז, ואתה מחיה את כולם. אז זה לא פעם אחת הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כל רגע ורגע יש כאן הנשמה. הנשמה טבעית, הנשמה מלאכותית, ריבונו של עולם, מזרים לתוכנו אוויר. ואנחנו נושמים אוויר אלוקי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בהי. את העולם הזה בהי. מה זה בהי? אוויר. זה האוויר. כל העולם מתקיים. על ידי הבריאה הקדוש ברוך הוא ברא. הוא אמר, ברא את העולם הבא ביוד, ואת העולם הזה בהי. הי, איזה, עוד לא התחילה להיות המילה, איזה אות. הביטוי הכי קל, זה הנשימה, כל הנשמה. ההנשמה הזאת. וכל דבר שאדם רואה, כל דבר שאדם פוגש, כל דבר שנותן לו משהו, הרי הכל הזמן לראות את ריבונו של עולם העושה את זה. אז אנשים שואלים, איך אוהבים את השם? דיברנו קצת על זה, וצריכים לחזור וגם להרחיב. איך אפשר לאהוב? צריך להרגיש משהו ממשי. אסור להקשיב, אבל צריך רוצה לאהוב את השם. איך אוהבים את השם? אז אנחנו צריכים להתבונן. למשל, למה הדבר דומה? אם אדם, יש מישהו מסתיר את עצמו, שהוא כל פעם שולח לו מתנות. כל פעם שיש לו איזה בעיה, הוא שולח לו מתנה. הוא רוצה לגלות את הנותן ולא מצליח. פעם הוא מכניס לו איזה מתחת לדלת, פעם הוא דרך החלון, פתאום נזרק לו איזה מתנה. פעם הכל מסתדר. וכל דבר הוא מרגיש, הוא, כל דבר שהוא צריך, הוא מטפל בו. והוא לא מצליח לראות אותו. הוא איש, איש כזה מוכשר, יודע להסתיר את עצמו. ואיך אני אתייחס לאדם כזה? אני לא מכיר אותו, או אני כן מכיר אותו. כל הזמן הוא עושה לי דברים, אני כן רואה אותו. לא, אבל אף פעם לא ראיתי אותו. אבל כל הזמן הוא, כן, הוא פועל. נניח שיהיה מישהו כזה, יבוא אדם מחוסה. לא, אתה לא רואה אותו, אתה יודע שיש בפנים בן אדם. אבל הוא עוזר לך, עושה לך כל מיני דברים טובים. אתה לא יכול לזהות אותו. אבל הוא נמצא, הוא מציאות, הוא נמצא, הוא מחוסה בבגדים. לא רואים אותו. אבל אתה יודע שהוא נמצא. כל ספר, כל שיר הייחוד הוא כזה שהוא מדבר על כך. שמצד אחד הקדוש ברוך הוא נסתר ונסתר ולא רואים אותו, צד שני הוא נמצא בכל מקום. לית אתר פנוי מיני, ובאף מקום אי אפשר לראות אותו. הוא גבוה מעל גבוה, והוא נמצא בכל המקומות. וככה זה חוזר בשיר הייחוד לשני הצדדים, כל הזמן. כך חוזר, כן. להתבונן בזה, אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא דרך התגלותו. והוא כל הזמן מתגלה לנו. אין רגע שאנחנו לא נפגשים איתו, ומצד שני אי אפשר להשיג אותו. הוא למעלה מכל. הלב מתמלא אהבה, גם שלא רואים. גם שלא יכולים להגדיר. גם שלא יכולים להבין. כי פוגשים אותו דרך כל המציאות. דרך כל רגע ורגע, דרך כל שעה ושעה. כשאדם כך מתבונן וחי כך, ומתבונן שהעולם כולו הופעות של ריבונו של עולם. וכשהוא מתבונן בזה, אז ההופעות מקבלות את המשמעות הגדולה. ההנאות של העולם הם נעים, ריבונו של עולם נתן אותם. יש הבדל עצום בין מי שאני אדם אוכל אותו האוכל על שולחנו של מלך, או אוכל סתם בבית שלו. כשאדם יודע מי מגיש לו את המאכל, האוכל נהיה בעל משמעות גדולה מאוד. זה לא סתם, אני קיבלתי מתנה מאלוקי האלוקים, מריבונו של עולם. כך כל דבר ודבר, לחיות את העומק של המציאות, לחיות את ההכרה הזאת של ריבונו של עולם, כל מה שנעשה, הכל על ידו, מרוממת את החיים למדרגות אחרות לגמרי. זה התענוג שבתענוגים. הרב אומר, מדבר על זה במוסר הקודש. התענוג, שיא התענוגים, שאי אפשר לתאר את זה בכל שיר, כל מסגנון של שירה, אומר הרב. זה לא ניתן לתיאור אפילו קצה קצהו של התענוג, כשאדם מודע ומכיר ויודע את ריבונו, וחי את העובדה הזאת שהקדוש ברוך הוא הכל. אנשים מתרגלים להסתכל בחיצוניות ולא בפנימיות ולא בוחנים שבעצם אין מקרים שהכל זה הופעות אלוקיות, הופעות עליונות. ואז גם נלך הלאה. לא רק הדברים הטובים, לא רק הדברים המסייעים לנו שהם הכל מעשה השם, אלא גם המבחנים זה מעשה השם. גם הקדוש ברוך הוא שולח לנו מפעם לפעם מבחן. ואם אדם בבוקר קם ויודע שיכול להיות שיש מצבים שהוא הולך ברחוב או דברים אחרים שיכול נסחף לדבר לא טוב. לדעת שקדוש ברוך הוא שם לו בפינה ניסיון. אז כל ההתנהגות שלו היא אחרת. הוא, לא, הוא יודע שזה ניסיון, צריך לעמוד בו. לא להיות אדיש למה שקורה, להתבונן. ולדעת כל מה שקורה, יכול להיות פה יימצא איזה פיתיון, לראות אם אנחנו מצליחים לא להתפתות, ופה איזה דבר אחר, הפרעה אחרת, וריבונו שלה מסדר לנו איזה מעבר מכשולים כדי לחשל, כדי להעמיק את דבקותנו, כדי לעמוד לעלות ממדרגה למדרגה. כך אדם מסתכל, הניסיונות נהיים קלים. ברור שזה ניסיון. ברור שריבונו שלם, הוא שלח פה את הניסיון, והוא מאוד רוצה שננצח אותו. לא שחס וחלילה ניפול וניקשה. לחיות פשוט חיים של אמונה. להאמין שהכל מת השם. כל החיים משתנים. זה צריך לעשות הרבה הרבה תרגול. אבל אז בבת אחת מגיעים לרמה אחרת של חיים, של חיי קודש, חיי אמונה וחיי שמחה. אנחנו נכנסים עכשיו לחודש אדר, אדר ב'. משנכנס אדר מרבים בשמחה. בשנים הקודמות אני אמרתי, כתוב כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. מה זה הכשם הזה? למה צריך להשוות את הדבר הזה? אז אני מסביר בתור בעל ניסיון ברבנות. נכנס אב, באים אנשים לשאול מה מותר לעשות. בגנים כאן, בקייטנות, שואלים מותר להראות לילד לידים בגיל 3-4 סרטון. מותר לשיר איתם בבוקר, מותר לקחת אותם לאיזה טיול. הרבה שאלות יש בגנים ולא בגנים, בכל מיני מקומות, מי שעושה בר מצווה, מי שעושה... מה מותר לעשות? מגיע חודש אדר, אף פעם לא באו בשאלות איך מרבים בשמחה. באו חז"ל, אמרו לנו, כשם שמשנכנס אב, ממעטים בשמחה ואתם באים בשאלות, כמה שנכנס אדר, תבואו, תשאלו, צריך לשמוח. איך שמחים? מה עושים? איך שמחים? זה נראה פשוט, זה לא כל כך פשוט. שמחה אמיתית, זה שמחה של תחושה של שלימות, של אדם טוב הוא שמח. והטוב, מה גורם לאדם שיהיה לו טוב? אמונה. נשען בקדוש ברוך הוא. בוטח בקדוש ברוך הוא. המהר"ל אומר, מדוע אתה מצוב? כשחסר לו. שמח. ליאן לא אמנתם בי להקדישני. כלומר, כאן לומד המהר"ל, כשאין אמונה, יש צער, יש רוגז, ההפך משמחה. וכשאדם הוא מאמין, הוא שמח. למה מרבים בשמחה בכנסת אדר? ראינו את ריבונו של עולם, ואין הפיקחה ניסים שנכנס אדר מרבים בשמחה, שיש ניסים נעשו פורים, פסח, כך אומר רש"י. כלומר, לא רק פורים, אלא כבר כל ההמשכיות. כלומר, משנכנס, מרבים בשמחה, האמונה מתגברת. נזכרים בניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, וזה מחדד לנו את המעצים אצלנו, את האמונה, ומתוך שהאמונה מתגברת, אז כמובן השמחה מתגברת. אמונה, ביטחון ושמחה. זאת השמחה האמיתית. שמחה חיצונית, מחמת איזה גורם חיצוני, היא שמחה לא אמיתית, היא שמחה חולפת. שמחה רגעית. שמחה אמיתית היא שמחה של... שבאה מעוצמה של אמונה, תחושה של שלימות, תחושה של ביטחון, שיודעים שכל מה שנעשה בעולם זה לטובה, כל מה דוד רחמנא יטב אביד, וגם זו לטובה. זה עניינו של החודש הזה, גם התחזקות באמונה, ומתוך כך אחדות, אחדות. שלח מנות איש לרעהו, מתנות לעליונים, התחבר ביחד.